שלום נבות.
מה קורה אביב?
והיום חוזרים לעולם האוטומוטיב.
יש, איך התגעגעתי.
אבל לפני שנתחיל, נזכיר את נותנת החסות שלנו, קרן הון סיכון גרופ 11 של דובי פרנסיס, לשעבר SGVC, קרן אמריקנית שמחפשת את היזמות והיזמים המבטיחים ביותר בעולם הפינטק. אז אם אתם יזמת או יזם עם רעיון פורץ דרך עם טכנולוגיה מלהיבה ומשבשת לשוק השירותים הפיננסיים, תשלומים, בנקאות, ביטוח ועוד, שוק של טריליוני דולרים, אז בגרופ 11, לשעבר SGVC, מאוד ישמחו לדבר איתכם. שלום לאור דנון.
שלום, מה נשמע?
מה קורה?
אורה, מה איתך?
המנכ״ל הוא ממייסדי הילו.
אז אתה יודע, אביב, שהילו, לפי דעתי, שאני הייתי המנהל של מייקרוסופט אקסלרטור, אני חושב שהילו נולד אצלי בגראז'.
אוקיי.
רמי פייק, זיכרונו לברכה, ואתה ועוד כמה חבר'ה ישבו וחשבו על סטארט-אפים, וזה היה אחד הרעיונות שהם שם הם עלו. אני לא יודע אם זה אשכרה נולד שם, אבל אני זוכר שזה אחד הדברים שהם דיברו עליהם אז.
נולד שם, ממש שם.
נולד שם, כן. בחדר הזה שם, עם הכיסאות האדומים.
ונבות הזכיר את זה, ואתה לא נולדת כמנכ״ל, נכון? נהיית מנכ״ל בסיטואציה מאוד טרגית מבחינת החברה.
נכון, כמה חודשים אחרי הקמה, רמי נפטר. דיברתם על זה פה באחד הפרקים.
רמי... אבל בוא נזכיר, זו. כי רמי היה אישיות מאוד יוצא דופן.
כן.
כן, אז רמי, כמו... רמי פייג, כן. לא לברכה, היה... היה ראש מחלקת אלקטרוניקה ביחידה הטכנולוגית של חיל המודיעין, שם אני הכרתי אותו, היה מפקד שלי. ואחרי שהשתחררתי, באמת, בעדיבות האקסלרטור של מייקרוסופט, התחלנו לעבוד על רעיונות לסטארט-אפ, והגענו לרעיון שהפך להיות הילו. בהרכב שהתחלנו איתו, רמי היה המנכ״ל, אני הייתי ה-VP R&D, אדר צייטלין, שותפה נוספת, הובילה את הביזנס, ואבי באום, ה-CTO, שדרך אגב הוא גם בעל הרעיון. כמה חודשים אחרי שהתחלנו, רמי טבע, חוף הים התיכון.
באותה שבת שבה גם אמיר פייג גודמן נפטר כמה מאות מטרים או קילומטרים ספורים ממנו.
כן, הייתה טרגדיה כפולה גם בהתחלה, כשהתקשר אליי אחד החברים לספר לי, אמרתי לו, ישנתי עם אשתי במצפה הימים.
קיבלת את זה במוצאי שבת?
קיבלתי את זה במוצאי שבת, כבר... הלכתי לישון, הוא מתקשר, אומר, רמי טבע, אמרתי, לא, אתה מתבלבל, זה היה אמיר פייג גודמן, זה דומה המילים, אבל זה לא, זה לא אותו דבר. אמר לי, לא, זה רציני. כן, זה היה, האמת שזה פעם שנייה שהייתה לנו טרגדיה מצפה ימים, פעם הקודמת שהלכנו לשם, אני חושב שהיה את החטיפה של שלושת הנערים.
אולי הגיע הזמן לחשוב על צימר אחר או משהו כזה.
לא הלכנו מאז.
אבל... אוקיי, הטרגדיה מתרחשת, אתם חברה ממש בתחילת הדרך, כמה חודשים, גייסתם קצת כסף והתחלתם לרוץ, זה משהו שיכול לרסק חברה, שיכול לגמור חברה, איך מכאן ממשיכים?
כן, זה לא היה משהו צפוי, בוא נגיד, לא מההפתעות שאתה מצפה להן בסטארט-אפ.
אז מה עושים?
אני חושב שנפגשנו אצל זוהר...
זוהר זי ספל.
אצל זוהר זי ספל, שהוא היה משקיע סיד ויושב ראש החברה, עדיין יושב ראש החברה. נפגשנו אצלו למחרת, ישבנו כולנו
בהלם גדול.
חפואי ראש, מה עושים? דילמה לא פשוטה. קודם כל, מבחינת התנהלות החברה, לתמודד עם משברים אנחנו יודעים. החברה המשיכה, אבל זה לא ענה לשאלה הגדולה של מה באמת עושים. והייתה התלבטות קשה מאוד בשבועות הראשונים. בגדול חיפשנו רמי.
אין רמי, מה זה לחיפשתם רמי?
לוקח זמן להבין את זה. ורמי היה אישיות מדהימה, אתם הכרתם אותו. קריזמטי, צורה יוצאת דופן, שותף מדהים.
בחור מאוד חיובי, מאוד עם אנרגיות, מאיר כזה. אתה יודע, אתה רואה אותו, מאיר את החדר שהוא נמצא בו.
נכון. אני לא מאיר רק את החדר, הוא מאיר ממש את כל הסביבה. הרושם הראשון שהיה לי מרמי זה כשהוא נכנס לתפקיד שלו, כשאני הייתי עוד קצין ביחידה, ואתה הרגשת מדהים, זאת אומרת, הוא נכנס לתפקיד, ותוך כמה ימים היה במסדרונות, אני לא יודע להסביר את זה, היה תחושה של ווינריות. לא היה לי להסביר את זה, פשוט היה. ואני חייב לומר לך, כמה שנים אחר כך שהשתחררתי, והייתי צריך יותר בוגר, יותר מנוסה, והייתי צריך לבחור עם מי לעבוד, השותף הטבעי לשקבוני, תלפיון בגיל ה-30, זה למצוא עוד כמה חבר'ה כמו. ואני חושב שבזכות החוויה הזאת עם רמי, מאוד נמשכתי לעבוד איתו. השאיר עליי רושם יוצא דופן, ו... כן, לקחנו כמה שבועות להבין שעוד רמי לא נמצא, והחלטתי לה בשלב הזה לקחת את התפקיד.
כי מה? כי החבר'ה אמרו לך, אתה בן אדם, זוהר דיבר איתך, איך זה קרה? איך החלטתם שאתה תהיה בעצם המנכ״ל?
אז ראינו כמה מועמדים, שזוהר הביא אנשים מאוד מוכשרים, והרגשנו שזה לא זה. זאת אומרת, שהצוות צריך לקחת את זה, וזה פשוט קרה יחסית באופן טבעי. באיזה שלב אמרתי, אוקיי, אני אעשה את זה.
והצוות אחר קיבל את זה שאתה עושה את זה, או שאמרו, רגע, למה הוא?
שאלת השותפים זה היה החלטה יחסית, לא יודע כל זה טבעית, זה החלטה שכולנו הגענו אליה ביחד. מבחינת החברה בפועל, מכיוון שהייתי מנהל ה-R&D וחברה בשלב הזה היא...
R&D?
כן. אז לא היה איזה, זאת אומרת, לא היה איזה שינוי התנהלותי מז'ורי. היה קצת בלגן, אבל...
אוקיי. איזה בלגן?
בלגן, מעבר לנושא האנושי והאמוציונלי, שזה כמובן... עוד שמדובר בהרבה אנשי תוכנה, אז המנהד הרגשות הוא לא כזה, לא משהו מדהים, אבל בכל זאת זה לא קל.
כן.
צריך להתארגן מחדש. למעשה עד היום לא מינינו VPR&D במקום.
אז אתה עושה את שני תפקידים?
רשמית, כן.
רשמית, כן. ומה ההבדל בין רק לנהל צוות פיתוח, בעצם לנהל את המפתחים, לנהל את כל מה שבונים... לעומת מנכ״ל שלא רק מסתכל על העובדים, אלא מסתכל קדימה, אסטרטגיה, גיוסי כסף, עובדים אחרים שהם לא רק אנשי פיתוח.
בטח למישהו שהוא תכנן את זה. כן. באת להיות VPR&D, מה עכשיו מנכ״ל?
כן, זה שאלה, האמת שבמקור, התוכנית המקורית שלי הייתה להשתחרר מהצבא, ואחד הסיבות שרציתי להשתחרר זה כדי לפתוח משהו משלי.
אוקיי.
הרגשתי שאני בשל לזה, לפחות כמו שאני חשבתי. לא ידעתי מה מצפה, אבל החיבור עם רמי שינה את זה, בגלל שהיה כל כך נוח לעבוד איתו, והוא היה מצד אחד כל כך, ידע להיות מאוד כוחני ולדחוף קדימה, ומצד שני להיות מאוד משתף ולתת תחושה שכולם ביחד, היה לי מאוד נוח בתפקיד ה-VPR&D. אז באיזשהו מקום, זה לא משהו שלא, שתפס אותי בהפתעה, זה למה לקחתי את התפקיד. אבל באמת הפוקוס שלי עבר... מלנהל את הפיתוח להתעסק בחברה. עכשיו, חברת דיפ-טק, כמונו, בטח בשלבים מוקדמים, בסוף יש קורלציה גבוהה בין המוצר לבין הלקוחות.
אז זהו, אנחנו כבר 7.5 דקות בתוך הפודקאסט, ועוד דיברנו על מה אתם עושים בכלל.
שאלה טובה.
כן.
אז ככה, הילו היא חברה שמפתחת שבבים של מעבדים לבינה מלאכותית למכשירי קצה. כלומר, אנחנו חברת חומרה, אנחנו מתכננים, לא מייצרים, עולה כמה מיליארדי דולרים, מפעל כזה, אבל אנחנו לצורך היום מתכננים ומייצרים צ'יפים, שמבצעים משימות של בינה מלאכותית, בכל מיני דברים שהם לא דאטה סנטר. כלומר, מצלמות, בקשר של אוטומוטיב, אז מצלמות רכב, מצלמות סיראונד, רדארים, לידרים, בקשרים אחרים, מצלמות לריטייל, חיישנים של רובוטיקה, ועוד כל מיני יישומים כאלה, שמיישמים דיפ לרנינג באדג'.
אמר לי פעם מישהו, יחסית בכיר מייקרוסופט, הוא אמר לי, תשמע, צ'יפים זה לא ביזנס לסטארט-אפים. צריך מאות מיליונים, וסטארט-אפים אין להם מושג, והם נכנסים לעולם של כאב, ולא נראה לי שיש סיכוי שהם יצליחו. מה אתה אומר על זה? אתה מכיר את הטענה הזאת?
אני מכיר, לא, טענה קצת, טענה כל כך גורפת לקצת מעניין, אבל אני חושב שהיה לנו בדיוק עכשיו הוכחה... האנטיטזה לעניין הזה.
מה?
הרכישה של הבנה, על ידי אינטל, שהראתה דווקא שאפשר לעשות את זה גם בחברות קטנות, משהו שהוא מאתגר גם את היכולות של הגדולים. אני חושב שבגדול, זה נכון בצ'יפים, וזה נכון גם בתחומים אחרים. ככל שהטכנולוגיה שנדרשת היא יותר אבולוציה, היא יותר בכיוון של אבולוציה מול מה שיש היום, אז לשחקן הגדול עם המשאבים, ש... צריך בגדול לעשות אולי הטייה או קצת אופטימיזציה של הפעולה שהוא עושה היום לכיוון אחר, יש סיכוי טוב מאוד להצליח בזה.
כלומר, אינטל תמיד יעשו מעבדים X86 יותר מהירים מאחרים.
כסטארט-אפ לנסות לעשות תחליף X86, כשהגדרת הבעיה נשארת אותו דבר, זה כנראה לא הדבר הכי חכם, אלא אם כן אתה מביא ידע פנומנלי בנושא, אבל זה כבר סיפור אחר. ככל שהבעיה יותר... רבולוציה, יותר מהפכה, הגדרת הבעיה יותר שונה מאיך שהשחקן הגדול נבנה, יותר קשה לו לתמרן. באתי מארגון גדול אחר מהצבא שעשה מערכות גדולות מאוד, כל עוד היינו במרכז המסה, מובן שהיינו מאוד יעילים. וככל שהיינו צריכים לשנות, כמובן היה קשה יותר, ואתה רואה את זה בהרבה דוגמאות בהיסטוריה. אתה יכול לראות, למשל, איך גוגל עלתה מול יאו. כלומר, ליאו היה הרבה יותר משאבים מגוגל באותו זמן. יאו הייתה בנויה גם search engine, אבל עם ארכיטקטורה אחרת, אינדקס, וגוגל הלכה לכיוון אחר, וזה תפס. אותו דבר, שנים אחר כך, כשגוגל ניסתה לעשות לפייסבוק דבר דומה, זה גם לא הצליח.
כן.
כשצריך לשנות את הארכיטקטורה הבסיסית, אז ארגון גדול שבנוי בחלוקה ארגונית מסוימת, אנשים שעלו לגדולה אל מול תפיסת הפעלה מסוימת, זה לא שאי אפשר לשנות, אבל זה הרבה יותר קשה לשנות, כאשר נדרש שינוי מהותי. כאשר זה שיפור, אופטימיזציה של משהו קיים, ברור שהכסף הגדול והמשאבים מנצחים בפער ניכר.
אז מה המיוחד במה שאתם עושים? כלומר, למה, לא יודע, הבנה לאבס לא עושים את זה, או אינווידיה לא עושים את זה?
אז קודם כל, שאלה שקשורה למה שאמרתי קודם, זה מה מיוחד בכלל בעולם הבעיה הזה? שהוא, למה זה לא עוד X86? והתשובה לזה היא שדיפ לרנינג הוא שיטה אחרת של הגדרה של בעיה. אם 70 שנה אנחנו מפתחים מעבדים שהרעיון בהם הוא ליישם סט כללים שמישהו חכם, כלומר המתכנת, קבע אותו, בדיפ לרנינג אנחנו בעצם מגדירים מבנה ויוצקים לתוכו ניסיון. אז זה קצת כמו הבדל בין לוגיקה לאינטואיציה. וזה השינוי בהגדרת הבעיה, וזה מה שפותח את הפתח לחברות כמונו, כמו הבנה וכמו עוד לא מעט שמסתובבות בעולם בתחומים שונים, לנסות לאתגר את התפיסות המקובלות. גם החברות הגדולות מנסות לעשות את זה, אבל הן באופן טבעי צריכות להצמד מאוד חזק לאקוסיסטם שיש להם, לבסיס הלקוחות, לכל המוצרים שכבר עובדים אצלם. אנווידיה בהקשר הזה, הזכרת אותה, היא הרוויחה מזה הרבה מאוד, כי המערכת הקיימת שלהם היא הרבה יותר מתאימה מהמערכת הקיימת של אינטל. בלי לגעת ביותר מדי, הם כמובן גם מנפו את זה ועשו עבודה מעולה, בייחוד בתחום של התוכנה, בלהפוך אותה לעוד יותר טובה, אבל זה דוגמה למישהו שהרוויח הרבה מאוד מהמהלך הזה.
תן לנו תמונת מצב של החברה, סטטוס. אתם קיימים כמה, שנתיים, שלוש?
אז החברה על הכביש קצת יותר כמעט 3 שנים.
כמה כסף גייסתם?
גייסנו עד היום, הכרזנו על 28 מיליון דולר.
28 מיליון דולר.
נכון. מי המשקיעים הבולטים?
המשקיעים הבולטים זוהר זיספל, גיל אגמון, דלק מוטוס, אור קראוד, דרייב, מניב, משקיעי המוביליטי.
משקיעי המוביליטי הקלאסיים. מה שנקרא.
כן. ואתם עדיין מוגדרים חברת מוביליטי? כלומר, השימוש העיקרי והלקוחות העיקריים של המוצר שלכם יהיו חברות רכב לצורך העניין?
אז אנחנו עדיין בתחום המוביליטי. הייתי אומר, לא יודע, משהו בין 30-40% מהלקוחות שלנו בתחום של מוביליטי בהקשר הרכב שלו. וזה התחום שהתחלנו ממנו. הסיבה הייתה שבאותה תקופה, דיפ לרנינג מחוץ לדאטה סנטר, זה היה מאוד מרוכז, או לפחות כמעט הבודדים שידעו להגדיר use case טוב, זה היה תעשיית הרכב. חשבו על רכב אוטונומי, כבר אז היה כבר את ה... התחילו להרגיש סימנים שרכב, זה לא באמת רכב אוטונומי, אלא...
כן, מערכות עזר לנהג, שמתישהו יהפכו להיות רכב אוטונומי, ואני מניח שסיבה אחרת, זה פשוט כי זה היה תחום מאוד חם וסקסי.
כן, בהחלט תחום חם, זה תמיד טוב לעבוד מול... זה בעצם נגזרת של הנושא הזה, היה להם צורך שהוא מוגדר, ברור, אפשר היה להבין מה טוב בו, ועוד יתרון שאולי שמע קצת מוזר, שזה תעשייה לטווח ארוך, וסטארט-אפ צ'יפים, אנחנו יחסית זריזים בעולם הזה, אבל גם אנחנו, לוקח לנו זמן להביא מוצר שלם, וזה תעשייה שעובדת לטווח ארוך.
אז יש מוצר כבר, הוא מוכן, אפשר להכניס לרכב?
אתה רוצה לקנות? כמה צ'יפים?
יש לי פה למכור אם אתה רוצה.
כן.
עדיין לא, אנחנו... בעצם בתחילת שנה הבאה נשחרר את המוצר שהוא יועד לייצור המוני.
תחילת 2021, אתה אומר.
כן, שהוא ספציפית רכיב שהוא אוטומוטיב גרייד, שזה עולם שלם של כיף, שקשור לתקינה גם מבחינת בטיחות וגם מבחינת איכות המוצר. בינתיים אנחנו שחררנו את המוצר לפני הייצור המוני, הוא נמצא כבר בידיים של לא מעט לקוחות, מרוצים.
מה, כפיילוטים?
בדיוק, כפיילוטים, חלקם בתעשיית הרכב, והאמת שככל שעובר הזמן, יותר ויותר במגוון use cases אחרים, שחולקים כמובן מאפיינים לעולם הבעיה של הרכב, במובן זה שהם רוצים לעשות deep learning ב-edge, אבל שונים כמובן בהיבט.
איך מייצרים צ'יפ? אני בתור איש סופטוור אפילו לא יכול, לא יודע לדמיין את זה אפילו.
לוקחים חול, דבר ראשון.
בדיוק, אוקיי, יש לי ארגז חול, מה עכשיו?
תראה.
איפה עושים את זה בכלל?
המקומות המקובלים לעשות את זה, זה בטיוואן. יש עוד, אבל טיוואן זה המקום הגדול ביותר. הנקודה חשובה, דרך אגב, שאנחנו לא מייצרים, התחלתי מזה, אנחנו לא מייצרים את הצ'יפ, אנחנו מתכננים אותו.
אוקיי.
כלומר, אנחנו בסוף מכינים את השבלון, מתכננים את השבלונות ושולחים את זה לייצור במפעל.
אתם הארכיטקטים בעצם של הדבר הזה.
נכון.
אוקיי.
העולם הזה של ייצור צ'יפים כבר עבר דיקומפוזיציה לחברות שמייצרות וחברות שמתכננות, ואנחנו מתעסקים בתכנון של הצ'יפ. בסוף, חלק גדול מזה זה תאיש סופטוור, זה תוכנה.
כן, זה, את התוכנה אני מבין, אבל מה אתה עושה עם התוכנה הזאת? אני מכיר תוכנה סאס, אתה שם את זה בענן, ואנשים משתמשים. מה אתה עושה עם התוכנה הזאת? שם על דיסק און קי ומה?
אתה יכול לעשות את זה גם על, גם, 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 גם בענן לתכנן את זה.
אוקיי.
אבל אתה בעצם כותב את התיאור של את התיאור הלוגי של מה שאתה רוצה שהחומרה תעשה. יש שלב של תיאום בין התיאור הלוגי הזה ליישום פיזי, כלומר לשערים או פרימיטיבים שה... יצרן יודע לייצר, ומכאן יש לך תוכניות, בשלב הזה עוברים לייצור אמיתי, מייצרים את הרכיבים, אורזים אותם, בודקים אותם וכל זה.
אז מי היצרנים שאתם עובדים איתם?
אנחנו עובדים עם, אנחנו עובדים עם מפעלים, יש כאילו כמה מפעלים מקובלים בעולם, לא הכרזנו עדיין עם מי אנחנו עובדים, אבל אחד הגדולים.
אבל זה לא יכול להיות תחת הברנד שלכם, או תחת הברנד של NVIDIA? לא יודע, סתם אני אומר.
כן, גם NVIDIA מייצרת באותם מפעלים.
כן, אבל מה יהיה הברנד?
הברנד הוא הלו.
הברנד הוא הלו.
כן, כן.
אז אני הולך לגנות, אני הולך להתגהות שברכב שלי...
הלו אינסייד, מה שנקרא.
כן, בדיוק, הלו אינסייד.
ממש ככה.
מתי זה קורה היופי הזה?
רכב זה עניין ארוך. זה לוקח, נקרא, אופטימי ביותר, בסדר גודל של 3 שנים, דיזיין סייקל. אבל אנחנו נתחיל לראות, וזה נדחף מאוד חזק מהתקינה, מהיורו אנקאפ ודומיהם, בערך ב... 22, 3, 4, תלוי איזה רכב ואיזה חברה, תחיל לראות פריסה מסיבית של, של המערכות האלה כ, כמשהו שהוא תקני, שאתה לא יכול להיכנס בלעדיו.
מי יותר פתוח לחידושים האלה, חברות הרכב באירופה, בארצות הברית, ביפן, מי דוחף אתכם קדימה?
אז זה קצת תלוי באיזה תחום, זה גם, יש חברות רכב ויש את הטיר 1ים.
כן, ספקי החלקים בעצם.
כן, הטיר 1 זה הגוף שמספק את המערכות בתוך הרכב, ויצרן הרכב לרוב מחבר אותן לכדי רכב אחד.
ומשווק אחרי זה ושם את הסמל.
הוא זה שמוכר בסוף את המערכת, את המערכת, הרכב. יצרני, באופן מאוד גס, יצרני הרכב מתמקדים בדרגות אוטונומיות היותר גבוהות, ככלל, זה גם לפחות אולי תוצאה של מומנטום שהיה לפני... שנתיים, שלוש, להם צוותים יחסי גדולים ומנסים לבנות את ה-level 4, level 5. עכשיו מתחילים לראות קצת כיפול של התעשייה, וזה ימיין לראות במה הם כן התמקדו כשזה ירד.
רק למי שלא מבין, הרכב האוטונומי מחולק לרמות, רמה 1, 2, 3, 4, 5, ש-5 זה רמה של לגמרי רכב אוטונומי בלי מגע יד אדם. אז רק מאמר מוסגר.
כן, ובעצם ב-4 זה אוטונומי עם איזשהם מגבלות, ומה שבעיקר... בארבע אחריות כנראה, זה עוד לא מאחוז ברור, אבל כנראה אחריות על הנהיגה עוברת ליצרן, וזה מעורר סט גדול מאוד של בעיות, שאתה צריך להתגבר עליהן לפני שאתה עובר לשם, ולכן עם ההתפקחות שהתהליך הזה הוא תהליך ארוך וקשה, יותר ויותר פוקוס עובר למערכות בדרגות היותר נמוכות, בלי להיכנס להגדרות, שבגדול האחריות נשארת על הנהג, ומה שהולך להשתפר זה רמת הבטיחות, איזה סיטואציה אתן מזהות, וכמה טוב הן נמנעות מהן, וזה נראה כמו המס מרקט, שהולך לקרות בשנים האלה, והוא דווקא יותר נדחף על ידי הטירוואנים.
מי זה הטירוואנים?
הטירוואנים זה שמות חלקם מוכרים, כמו בוש וקונטיננטל, שאתם בטח מכירים מהצמיגים.
האביב גם מכיר את האזויים שאף אחד לא מכיר.
כן, החברות האלה צחוק.
ליר, מגנה, לא חסר. דנסו.
דנסו, ליר, מגנה, דלפי, אייסין, ואוניר, יש לא מעט. כל אחד יש לו התמחות בתחום אחר. ADAS, מערכות עזר לנהג, זה תחום צומח, אז כולם רוצים לגעת בזה באיזושהי צורה. והם יותר דומיננטיים במערכות שהם ה-level 2 ו-3.
אבל אני שומע... מערכות עזר לנהג, סטייל, מה שמובילאי שמים במכוניות ומצפצף לך. רק שבתוך הרכב, ולא כאפטרמרקט, לא כמוצר שאתה קונה אחרי שקנית את הרכב.
נכון, מחוץ לישראל, גם מובילאי זה בעיקר OEM ולא אפטרמרקט.
גם באוטו שלי, שאני קניתי לפני שנה, הוא הגיע עם איזשהו מובילאי בלטין, אני לא התקנתי באפטרמרקט, אבל אני שומע בעולם הזה של סטארט-אפים של הרכב, שהוא קצת נעצר. כלומר, שפחות יש השקעות בעולם הרכב, התעשייה לא זזה מהר כמו שכולם חשבו.
יש התפקחות וטיפה התקררות, תלוי באיזה סשן.
תן לו להגיע על שוק הרכב.
יש לך עוד כפול פה.
כן, בדיוק.
בעלי אינטרסים. נכון,
העולם לא רכב, אני תחבורה, זה משהו אחר.
העולם לא נלהב על כל פיפס כמו שהוא היה לפני שנתיים, ויש הרבה יותר התפקחות. אם לפני שנתיים היינו מגיעים, ועל עצם הרעיון היינו מקבלים את אותנו בזרוע פתוחות, עכשיו רוצים לראות הוכחות, רוצים לראות שיש לנו צ'יפ עובד, זה דבר מאוד עוזר. משמעותי. מאוד עוזר. מאוד עוזר, והדרישות הן הרבה יותר קונקרטיות. מצד שני, מי שכן מדבר איתך, יש לו תוכניות ברורות. זה לא הזיות על איזה כלכלה עתידית שתהיה, אלא תוכניות ברורות לפיתוח, מכרזים וכו'.
וואלה, ונגיד זה שאוריקס החליטו לסגור, כלומר, שחקן שגייס די הרבה כסף בתחום הזה של הרכב, הסתכלתם על זה, ראיתם, אמרתם, וואה, יש פה איזה מחשבה, או שלא רלוונטי אליכם, ממשיכים קדימה, לא קשור אליכם בכלל?
טוב, אני לא יודע לייצג את אוריקס, אבל...
לא, אתה מייצג את עצמך מול...
כן, אני לא, אני... ממה שאני קראתי, ההבנה שלהם שהיא נכונה, זה שהשוק לא בשל למערכות מאוד מתוחכמות, מאוד היי-אנד, כמו שחשבו שהרכב האוטונומי יביא איתו. זאת אומרת, הייתה מחשבה שיהיה רכב אוטונומי, הוא יהיה כל כך שווה שאפשר לדחוף עליו הרבה מאוד טכנולוגיה, ואז...
הכלכלה פשוט לא עבדה, המוצר שלהם, או הליידר הזה, הוא מאוד מאוד יקר, וזו הסיבה שהייתה התפקחות, אולי במקרה שלהם.
יכול להיות, שאם שאר המוצר, אם היה רכב אוטונומי שהיה שווה כמו 5 רכבים רגילים, אז גם הליידר שלהם היה נותן ערך מוסף מכל היבטים טכניים, היה שווה להכניס אותו. ככל שאתה נשאר יותר במודל של מכוניות שהן בבעלות פרטית, ורמת מחירים שאתה פחות או יותר רגיל אליהם, אז לפחות מבחינתנו, בקשר לשאלה הקודמת, הפוקוס הוא יותר על המערכות שהן ברמת אוטונומית נמוכה יותר, ובהקשר הזה, בוא נגיד, המיקום שלנו הוא נוח, כי אנחנו לא תלויים בליידרים או מוצרים יחסית מתוחכמים שיכנסו לרכב בשביל שזה יהיה רלוונטי. דיפ לרנינג הוא רלוונטי בעיקר למצלמות, שהן דברים שכן נכנסים במסה. זאת אומרת, תסתכל היום לפחות על רכבי הפרימיום, ובעוד כמה שנים גם ברכבי המיד-לבל, יש מצלמה אחת, שתיים, לפעמים גם עוד 4 של סראונד. יש כבר כמות לא קטנה של מידע שנכנסת ודורשת עיבוד, וזה זה המס-מרקט.
כלומר, עיבוד הוא באדג', לא עולה לקלאד, הכל קורה בתוך הרכב.
כן, אין שום היגיון. גם
עם פיילטי
וזה, אין שום היגיון בלשלוח את זה למקום אחר. זה מייצר סט עצום של בעיות, וגם אין סיבה לעשות את זה.
אוקיי, ואני חוזר קצת אחורה, שפגשתי את רמי, זכרונו לברכה, הוא אמר, תקשיב, אני למדתי לקח, אני עכשיו בונה חברה רק עם החבר'ה מהיחידה, לא מביא אנשים בחוץ, זה משפט שהוא חזר עליו כל הזמן. מה המצב עכשיו בחברה?
לא יודע מי להגיד. היינו חלוקים בעניין הזה.
אוקיי.
כלומר, אחד הדברים שלי הוא מאוד חשובים בבנייה של החברה, זה להביא אנשים ממקומות שונים. דייברסיטי, במובן הרחב, יש פרמטרים שמאוד קובלוי, כמו שילוב של נשים, אבל אני חושב שזה הולך מעבר לזה, ויכול להיות להביא אנשים ממקומות שונים, ומרקע שאני יש לנו, אני חושב, אנשים שהגיעו מסדר גודל של 20 ומשהו חברות ב-70 עובדים שלי. מצד אחד זה כאב ראש ניהולי לא נורמלי, כי אתה צריך למזג המון ניסיון של אנשים וכו', מצד שני זה גם כוח מאוד חזק. Having said that, בסוף עדיין אני חושב לפחות חמישית מהחברה זה יוצא היחידה, ועוד משהו כמו חמישית זה אנשי אינטל, שכל החשודים המיידיים שהיית מצפה בחברה מהסוג הזה. ועם זאת, השילוב של אנשים במקומות שונים בעיניי הוא כוח מאוד מאוד חזק, גם ברמה של הרקע וגם ברמה של העבודה עצמה. אנחנו מאוד מאוד מתאמצים, אני אישית מאוד מתאמץ, לשלב אנשים במגוון תחומים, לתת לאנשי החומרה לעבוד על התוכנה, לתת לאנשי התוכנה לעבוד על אלגוריתמיקה, לתת לאנשי אלגוריתמיקה לעבוד על החומרה, זה אולי שמע לך מוזר בתור איש תוכנה,
כן,
אבל חלק מההארדוור נכתב על ידי אנשי הסופטוור, וזה יוצר דברים מאוד חזקים. כמובן שבסוף אתה צריך להביא את המקצועיות בשביל לסיים את המוצר, להביא אותו לרמה הנדרשת, אבל היכולת למשל להגדיר, אנחנו מתעסקים בארכיטקטורות מעבדים, אז למשל התפיסה של איך נראה מרחב זיכרון, ומה זה בכלל מרחב זיכרון, ואיך ניגשים אליו, איש תוכנה יכול להביא את זה בצורה מאוד מאוד שונה מאיך שאיש חומרה רגיל לחשוב.
אבל איש תוכנה היום, בתוכנה מודרנית, לא מתעסק בכלל באיך נראה הזיכרון, כי היום אתה כבר כותב בשפות טילית, בג'אבה וכל מיני כאלה. אתה לא תעסק בביטים של הזיכרון וברג'יסטרים וכל מיני דברים כאלה שבחומרה, וואלה, אתה יושב על על ה-0 ו-1.
טוב, יש ויש. הרבה מאנשי החומרה, התוכנה שלנו זה חבר'ה שהם אנשי סייבר שרצו לתלות את הנעליים.
אוקיי.
והם דווקא כן...
מהיחידה שלך כל מיני חבר'ה?
לא רק. וואלה. לא רק. נכון, זה מי הסתם מדובר על אנשי תוכנה שהם יותר נמשכים ל-low-level, אבל כן, יכולים ללמוד, כמו שאתה מכיר, זה היום לא כזה סיפור ללמוד עוד שפה ועוד גישה של תכנות, ולהביא עוד רעיונות חדשים למגרש. אנחנו רואים את זה גם מאוד חזק בעבודה מול הלקוחות, היכולת לשלב אנשים מהפיתוח.
דיסציפלינות השונות. כן. מה האתגר הכי גדול שלך?
האתגר הכי גדול שלי?
כן, היום.
איך לבנות החברה נכון.
שזה אומר מה?
כל השלב שאנחנו עוברים, להבין מה המבנה הנכון ואיזה אנשים נכון להביא.
כוח אדם.
כן, לא רק במובן של להביא אנשים. בסך הכל החברה די מלהיבה. זה תחום שמי שאוהב טכנולוגיה, בין אם כמפתח, בין אם כאיש ביזנס, זה אחלה תחום.
אבל לא, מי עוזר לך? אתה חייל, משוחרר טרי בסך הכל.
חייל פיסטון.
בדיוק, חייל. מה אתה עכשיו בונה לי פה חברה שגייסה 26 מיליון דולר, 80 עובדים? מי עוזר לך בניהול הזה, בעצם בצמיחה הזאת?
אנחנו נעזר הרבה מאוד במשקיעים שלי. בזוהר. יצאות בזוהר, פה בחברה של דרייב, גיל, ובהרבה אנשים אחרים שמעורבים בחברה, ונותנים הרבה יצאות. בסוף, האחריות והחשיבה היא עלינו, על הצוות, על הפאונדרים ועל הצוות המוביל. זו חברה די מורכבת, גם היא משתנה, גם כי העולם עצמו מתפתח, כלומר, איך שאנשים עובדים מדיפ לרנינג, זה לא משהו שמישהו יודע לספר לך, זה לא חברת סאס שיש לה מודל, יחסית ברור, אחותי בדיוק מקימה חברת סאס, ראינו אותה אולי באחד הפרקים הבאים.
עבור לדבר איתי, יש לי הרבה נסחים בתחום, מה
הבעיה? מעולה. אז יש, תמיד כמובן הבעיה היא שונה, אבל הטמפלייטים הם דומים. אז יש טמפלייט לחברת צ'יפים, יש טמפלייט לחברת תוכנה, חברת מעבדים לדיפ לרנינג, בכל זאת יש לה איזו ייחודיות, אז צריך לחלק מהאתגר לפענח תוך כדי.
אז אתה נעזר במשקיעים, הזכרת את זוהר זיספל, תכף אנחנו גם נמליץ על הפרק בסוף הפרק שקלטנו איתו. את גיל אגמון אנשים מכירים אולי בתור יבואן רכב, אני מכיר אותו כשסיקרתי את התחום הזה. איך הוא בתור נותן עצות, בתור משקיע?
מדהים.
בחברה טכנולוגית, כי הוא לא איש טכנולוגיה, עד כמה שאני זוכר.
אני מיטב ידיעתי גם לא. הוא נהדר. זה אחד, לפחות, דיברתי על דיברסיטי, אחד הדברים שלי חשובים זה לשמוע עצות מאנשים שמגיעים ממקומות שונים.
רגע, יבואן של מה הוא?
מזדה פורד, BMW היום, מיני.
וואלה.
כן, גם כן. כן, ו...
מיני שייכת ל-BMW.
כן, בדיוק. יש לך פה מומחה. יש לך
לעניין. כן. כן, אז הוא משקיע הרבה בתחום של הרכב.
נכון, הוא משקיע במובילאי גם.
המשקיע המרכזי במובילאי, אחד המשקיע המרכזי במובילאי.
אז איזה עצות אתה מבקש ממנו?
עצות, למשל, איך לעבוד עם לקוחות מסוימים? מה הלקוח אומר? איך כדאי להגיב? זה שונה לשמוע את זה, כל האנשים שהבאתם, אנשים די מנוסים, אבל זה שונה לשמוע את זה ממישהו שבא מתחום, למשל, של, לא יודע, סקיורטי, או טלקום, או מישהו שהוא בתפיסה שלו בסוף מהנדס, ומישהו בתפיסה שלו הוא בסוף יבואן
לסוחר.
כן? איש ביזנס...
שמבין את עולם הרכב, ההארדקור רכב.
זה נכון בעולם הרכב, אבל זה נכון גם בעולמות אחרים.
טוב, אביב, יאללה, איזה... נגמר לנו הזמן.
אוקיי, אתה יודע, זה קורה.
אנשים הכי טובים.
כן. אז אור דנון, המנכ״ל ומייסדי הילו, תודה רבה שהיית פה. ועד כאן 30 דקות הפחות, לא נסיים בלי להגיד תודה לנותן את החסות שלנו, קרן ההון סיכון גרופ 11, לשעבר SGVC, קרן להשקעה בתחומי הפינטק, שבין החברות המצליחות שלה, טריפ אקשנס, נקסט אינשורנס, טיפלתי ועוד. אם אתם מחפשים קרן אמריקנית עם פינה חמה בלב ליזמים ישראלים, בגרופ 11 לשעבר SGVC של דובי פרנסיס, מאוד ישמחו לדבר איתכם.
אז הפרק הזה מין בספוטיפיי, בכלכליסט, בכל מקום שאתה מאזין לפודקאסט, כמובן, לא, אפשר להזמין, להגיד בפרק הזה שכדאי להזמין לפרק עם זוהר זיספל, אבל גם עם מייק מימני, ואני לא יודע מי עוד פה הזכרנו שעשו איתם
פרקים. יש הרבה פרקים שקשורים לעולם הרכב.
בדיוק.
אל תשכחו לדרג אותם, אתם של כוכבים, בכל אפליקציה שאתם לא מאזינים, ועד הפעם הבאה.
יאללה, ביי.